מחזיר עתה למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי דוקטור נחמה לייבוביץ', והפעם על פרשת שלח לך.
אחזור תחילה על השאלה ששאלתי בשיעורי הקודם לפרשת נשא, מפני שקיבלתי לפי שעה רק איזה 5-6 מכתבים, ואני מניחה שהשאלה לא הייתה מובנת מאחר ששאלתיה במהירות בסוף השיעור. המדרש התייחס לפרשת אשם גזל בפרשת נשא, שלדעת חזר מדובר שם בגוזל את הגר, ובאותה הזדמנות חזר מרבים לדבר על היחס הנכון אל הגרים, מביאים את משל הצבי כדי להראות שהקדוש ברוך הוא אוהב גרים ושיש להתייחס אליהם בהתייחסות מיוחדת לטובה. אותו הצבי שנכנס לדיר ויצא עם הצון וחזר לצון, והקדוש ברוך הוא ציווה על הרועים שיתנו לו את המראה הטוב ושיתייחסו אליו ביחס מיוחד. שאלו הצרים הרועים את המלך, כמה דיישים יש לך, כמה כבשים יש לך, כמה גדיים יש לך, ואין אתה מתירנו, אבל הצבי הזה בכל יום ויום אתה מצבנו. אמר להם המלך, הצון רוצה ולא רוצה, כך היא דרכה לראות בשדה כל היום, ולערב לבוא לישון בתוך הדיר. הצבעים במדבר הם ישנים, אין דרכם להיכנס ליישוב בני אדם. לא נחזיק טובה לזה שהניח כל המדבר הרחב הגדול במקום כל החיות, ובא ועמד בחצר. שאלתי הייתה, מה רצו חזר להבליט במשל הצבי באומרם שהניח כל המדבר הרחב ובא ועמד בחצר? אם כן, מה רצו לסמל במדבר הרחב ובחצר? עתה אני עוברת לפרשת שלח ואתייחס למדרשים המטפלים בפרשה האחרונה, שהיא פרשת ציצית. פרשת ציצית היא ידועה כל כך וסגורה לפי כל, מפני שהיא אחת משלוש הפרשיות של קריאת שמע, הפרשה השלישית, וכל מתפלל כמובן יודע אותה בעותה, ודווקא מפני שהיא כל כך שגורה בפינו, יש חשש שאין רואים את הקשיים הטקסטואליים המרובים שבה, את החספוסים שגרמו לתמיהות ולקושיות בין הפרשנים הקדומים והמאוחרים, וכבר חז"ל הרגישו בקשיים הסגנוניים ותמרו עליהם. אפתח תחילה במשל שאיננו מתייחס לאחד הקשיים הלשוניים, אלא עוסק בפרשה כולה. זהו מדרש במדבר רבה לפרשת שלח, העוסק בעצם בטעמי המצוות בכלל ובטעם מצוות ציצית בפרט. הדאוד הכתיב, אור זרוע לצדיק וישרי לב שמחה. זרה הקדוש ברוך את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצווה לישראל. יצא לחרוש, לא תחרוש בשור וחמור ירדיו, לזרוע לא תזרע כרמך כליים, לקצור כי תקצור קצירך בשדה ושרחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לש ראשית עשותיכם חלה, נקרא כן ציפור לפניו, שלח תשלח את האם. נטע, כלומר נטע קרן, וערלתם אור לתו את פריו, קבר מת, מות תתגודדו. פנה בית, ועשית מעקה לגגיך, וכתבת מזוזות ביתך. נתכסה בתלית, ועשו להם ציצית. משל לאחד מושלף לתוך המים, הושיט לו הקברניט את החבל, אמר לו, תפוס חבל זה בידך, ואל תניחהו, שאם תניחהו, אין לך חיים. אף כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שאתם מודבקים במצוות, מה נאמר? איזה פסוק כאן? ואתם מדליקים בהשם אליכם, חיים כולכם היום. וכן הוא אומר במשלי ד' החזק במוסר, אל תרף, נצרה, כי היא חייך. אם כן, כאן מועברים לפנינו מצוות שונות בכל שטחי החיים. בקציר ובבציר, בשדה ובבית, בחיי הפרט בחיי הכלל. הסוף הוא נתקסה בתלית ועשו להם ציצית. הפסוק שלנו. כל המצוות כולם, הדימוי שניתן להם כאן הוא החבל שבו עוסק הטובע בים. העולם כולו ים. האדם המתהלך בתוכו, טעות היא אשליה אם יחשוב שהוא מתהלך על קרקע מוצקה. יש לומר שאותה הרגשה של הדרשן, שאין האדם בחייו עומד על קרקע מוצקה, אלא שיש לראותו כמי שעומד לטבוע, שהגלים עומדים כל רגע לסחוף אותו, להטביע אותו, להציף אותו, לעבור על ראשו. ההגשה הזו של אי הביטחון היא דווקא ההגשה שבדורנו שותפים לה גדולי ההוגים, הסופרים, המשוררים, לשפות שונות. הרגשת האדם הטועה בחיים, אשר שום דבר מוצק אין לפניו. הדימויים הם שונים מאוד, יש שזהו הרץ מפרוזדור לפרוזדור, והדלתות הן מרובות, ואין הוא יודע באיזו דלת להיכנס, פרוזדורים מסתפחים ומסתעפים ומתעגלים ואינו מוצא את דרכו. ויש דימויים מדימויים שונים. אותה הרגשה שהתורה היא החבל אשר המחזיק בו לא יתבע, לא כידוע לא שותפים רבים. אבל רובם מסתפקים בכך שמודים הם בהרגשת הטובע, אבל אינם מודים בחצי השני של המדרש שיש כאן חבל אשר בו אפשר להיחס. המדרש מסיים בפסוק ועשו להם ציצית, מפני שדווקא ציצית היא בוודאי שיצרה את האסוציאציה של החבל שנזרק על ידי הקברנית ואדם אוחז בו, והוא והציצית הזאת כבר אמרו עליה חכמים שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שהרי נאמר בפירוש וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. ואולם נשאלת השאלה, מה יש בכוח הציצית? או התחילת, או פתיל התחילת, שעל ידו ייזכר אדם בכל המצוות כולה. חזל אומרים במנחות נגימל, מלמד שראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. אבל אין בזה כמובן שתשובה לשאלה במה גוררת ראיית הציצית את זכירת כל מצוות התורה. זו שאלה ששאלו אותה פרשנים רבים, וניתנו לה תשובות שונות. הגמרא אומרת, במנחות, והרמב״ם מביא גם כן את המאמר הזה, דברי רבי מאיר, מה נשתנה תחילת מכל הצבעונים? מפני שתחילת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. זה כמובן מאמר סתום מאוד. ואם זה ברור כלל מה מצומל כאן בים, ברקיע, התחילת דומה לים, הים לרקיע, ברקיע לכיסא הכבוד. דברים שונים נאמרו על מאמר זה. פירוש מעניין ניתן למאמר זה על ידי רבי אפרים מלנשיץ בפירושו כלי יקר. והוא מסתמך על מאמר חזל שני, אשר בעזרתו הוא מסביר את מאמר חזל זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם. שמא שינו מידתם, או שמא עלה גלגל חמה מן המערב, ולא עוד, אלא ששמח לעשות רצוני. וכן הוא אומר לעניין הים, אותי לא תיראו, מביא פסוק מירמיהו, אותי לא תיראו אם מפניי לא תכילו, אשר שמתי חור גבול הים, חור קולם ולא יברנו, ויתגשו ולא יאכלו, והמרו גליו ולא יעברו. שמא שינה מידתו, ולא עוד אלא שרוצה לצאת מגבולו, ואינו יכול, שנאמר ויתגשו ולא יאכלו. כמה היה שהים אינו משנה מידתו מיראה. כלומר, הים רוצה היה לשטוף את העולם, אבל הוא מרוסם על ידי השם, כאילו כביכול יערי הוא מפני השם. וכן ימיהו אומר, אותי לא תיראו אשר שמתי כל גבול הים. והנה, השמיים אינם משנים מידתם מאהבה. שאמרו חזל, ולא עוד אלא ששמח לעשות רצוני. והנה מסביר בעל כלי יקר, את המאמר שרבי מאיר תחילת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. באופן זה, כשהמסתכל בחוט בפתיל התחילת, נזכור את הים הדומה לו בצבעו, יהיה הים תמיד לנגד עיניו, ויתבונן במעשה הים המסתער על היבשה ומתגעש ועומד, ואינו יכול, וילמד ממנו יראה. וכמו שנאמר הים, עד פה תבוא ולא תוסיף, זה מותר וזה אסור, ילמד האדם ממנו ריסון, גם שהריסון הזה עומד בניגוד לרצונו. אך, לפי שמן הים אין ללמוד אלא את עבודת השם יראה, וכמו שאומר ירמיהו, האותי לא תיראו נו מה השם מפני לא תכילו, אשר שמתי חור גבול הים, חור קולם ולא יבנו. לכן צריך להסתכל גם לשמיים. תחילת דומה לים, וים לרקיע. וברקיע אמרו חזל, ולא עוד אלא ששמח לעשות רצוני. היינו שיש ללמוד ממנו עשייה מאהבה, עבודת השם בשמחה. רקיע אינו משנה מידתו, ולא עוד אלא ש... משמח לעבוד, כך יעבוד גם הוא את השם בשמחה מאהבה. ואם תאמר מה היתרון לעושה מאהבה לעושה מהירה, סוף סוף על שניהם עושים ממלאים את חובתם. תשובה על כך היא שהעושה מאהבה יגיע מתוך אהבה, יבוא לדריכות השינה, כי כל ירא מתרחק מזה שהוא ירא ממנו, והאוהב משתדל להתאבק בנאהב לו. וזהו שנאמר במאמר, וים לרקיע ורקיע לכיסא הכבוד. אם כן, לפי דעה זו, המסתכל בפניל התחילת עולה דרגה אחר דרגה אל היראה, מן היראה לאהבה, מן אהבה לדביקות. בזה מצא גם בר פלי יקר תשובה לכך, למה לא נאמר תחילת דומה לרקיע? למה לא לבר המדרש לומר תחילת דומה לים, וים לרקיע ורקיע לכיסא הכבוד? ועכשיו נפנה לאחד הפסוקים מתוך הפרשה, הפסוקים האחרים. כידוע נאמר בפרשתנו, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. בתפיסת עניין זה של לתור אחרי עיניכם ואחרי לבבכם יש חילוקי דעות. רש"י בעקבות התנחומה אומר, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות. העין רואה והלב עומד, והגוף עושה את העבירה. הספרי אומר, ולא תתור אחרי לבבכם, מגיד שהעיניים הולכים אחר הלב. היא נשאלת שאלה, אולי הלב אחר עיניים? אמרת וכי לא יש שומה שעושה כל תואבות שבעולם? אמרת ולומר, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מגיד שהעיניים הולכים אחר הלב. חילוקי הדעות הם כאן בעצם בשאלת מקורו של החטא. לפי דעה אחת, זו שרש"י מביא אותה, העין רואה והלב חומד והגוף עושה. היינו הגירויים החיצוניים שבעולם, שאותם קולטת העין, הם המתאים את לב האדם. בא הגירוי מבחוץ, נקלט על ידי האדם, מפתה את הלב, והלב עושה את שלו. והלב מפתה את הגוף, והגוף עושה את מה שאינו צריך לעשות. אם כן, המקור הוא בעולם החיצוני, בפיתויים מהניסיונות המוטלים לפני האדם אובייקטיבי. העולם הנתון לפניו, המושך אותו, המגרה אותו, לדבר עבירה. ואילו לדעת הספרי, מגיד שהעיניים הולכים אחר הלב. אילו לא היה הלב בערוץ לקראת אותם המאוויים, לא היה הגירוי הריצוני בכלל יכול להשפיע עליו. לא הייתה עין בכלל רואה אותם דברים, או שהייתה רואה אותם בראייה אחרת, אלא מכיוון שהלב פתוח לקראת אותם מאוויים, שכבר מצאו להם מבוא בו, ממילא העין מתחילה לראות אותם דברים שאין צורך לראותם, או לראות אותם בראייה שהיא צולה, שהיא עצורה. לאמור, לא העולם החיצוני הוא המקור לחטא, אלא הרצון המקנן בלב האדם הוא הוא המשפיע על הראייה הבלתי נכונה. ואילו העולם האובייקטיבי כשלעצמו אינו לא טוב ולא רע, הוא קיים. הראייה שאדם רואה אותה היא הטובה